שלום וברכה. היום אנחנו נמשיך בלימוד הפרק השני של ספר שמונה פרקים להרמב״ם. במה עוסק הפרק השני של ספר שמונה פרקים להרמב״ם? הוא עוסק בשאלה בסיסית מאוד, וזה המרחב של החירות. כלומר, מהם החלקים בנפש האדם שהם בני חורין, לעומת החלקים שאין בהם חירות. מה ההשלכה המוסרית? פשוט מאוד. מה שאני חופשי ביחס אליו, שם יש תביעה מוסרית. יש מעלה או פחיתות. לעומת זה, מה שאינני שולט בו, אין פה לא מעלה ולא פחיתות. אז הרמב״ם עזר לנו מאוד, הוא הסביר לנו, כך למדנו בשיעורים הקודמים, שהחלק הזן והחלק המדמה אינם בתחום המגונה והמעולה, המעלה והפחיתות, כי זה לא בן חורין, אלא אנחנו עסוקים בעצם בשני דברים בלבד, מעלות ופחיתויות של השכל ומעלות ופחיתויות של המידות. המעלות והפחיתויות של השכל, בזה עסקנו בשיעור הקודם. ראינו שהרמב״ם מונה לנו שלוש מעלות שכליות. והאמת היא שהוא לא גמר את הרשימה, הוא אומר מהן, כן? מהם שלושת המעלות השכליות לפי הרמב״ם? החוכמה, השכל והחריפות. כן? החוכמה, ידיעת הסיבות של כל דבר. השכל, הניתוח, אפשר לומר. החריפות זה הכישרון להבין דבר במהירות. נכון, אתה צודק. זאת אומרת, יב חוכמתה לחכימין, כלומר צריך איזשהו בסיס. כן, אתה צודק. זאת אומרת שגם הרמב״ם כנראה יודע בזה שצריך איזשהו בסיס מינימלי שהוא ניתן לנו במתנה. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה, אתה חונן לאדם דעת ומלמד אנוש בינה וחוננו. אני לא הבנתי כלום בתפילה הזאת. הרי הברכה הזאת של חונן הדעת היא הברכה הראשונה מברכות הבקשה, נכון? יש לנו שלוש ברכות שבח, אבות גבורות וקדושת השם, המסתיימות במגן אברהם, מחיי המתים והאל הקדוש. אחר כך יש לנו שורה של ברכות שעניינן לבקש מהקדוש ברוך הוא. למשל, סלח לנו, תקע בשופר גדול לחירותנו, ברך עלינו. וכאן, בברכת הבקשה של הדעת, היינו צריכים להגיד, חוננו דעת. במקום זה מתחילים עם שבח. אתה חונן לאדם דעת. את זה תכניס בברכות הקודמות. נכון? בברכות השבח. אתה חונן לאדם. זה שבח, לא? אלא, הכוונה, כמו שאתה אמרת, אי אפשר שתהיה לאדם דעת בלי דעת. כלומר, יש דעת מינימלית. כמו שהבאת את הפסוק ביוב, יהב חוכמתה לחכימין. נותן חוכמה למי שכבר חכם. ואז מה שאנחנו מבקשים זה וחוננו. כלומר, תוסיף לנו עוד דעת. ברור? אבל ברור שבסיס צריך להיות מלכתחילה, בסיס מינימלי. אגב, החלוקה הזאת של החוכמה, השכל והחריפות, ייתכן לומר שזאת החלוקה שהמקובלים אוהבים אותה יותר, חוכמה, דעת ובינה. כן? כלומר, לא חוכמה, בינה ודעת, אלא פה במקרה הזה החלוקה של הרמב״ם מתאימה יותר לחוכמה, דעת ובינה, פחות או יותר. כן. עכשיו, זה היה... וזה המעלות, ויש גם פחיתויות, אדם שאין לו שכל, אדם שאין לו חריפות, אדם שאין לו הבנה, אז כל זה נקרא פחיתות. אבל מעלות המידות. עכשיו אנחנו עוברים להמשך של דברי הרמב״ם. יש לאדם גם מעלות ופחיתויות בענייני המידות. וזה הנושא המרכזי של מסכת אבות שעוסקת במידות הנפש. אבל מעלות המידות יימצאו לחלק המתעורר לבדו. כלומר, רגשות הם המרחב של העבודה המוסרית. לאהוב ולסנוע. להיות גיבור או פחדן. להיות בעל תאווה או סגפן. כל הדברים האלה הם שייכים לתחום של המידות, ושמה השפיטה המוסרית של האדם. שמה האדם נידון. אז, אבל אמרנו לפני כן שגם המרגיש, לא? הוא בן חורין. מה אתה אומר?
קודם כל הוא אומר שזה בר שינוי. אפשר לשנות
את הרבה לסינה,
אפשר לשנות...
ממילא, אנחנו מבינים שזה בר שינוי. כלומר, אם זה לא היה בר שינוי, בר שינוי רצוני, האדם לא היה נידון על כך. למשל, אנחנו אומרים, אדם הוא נדיב, כל הכבוד שהוא נדיב. אפשר להגיד, מה פתאום כל הכבוד? זה הטבע שלו. אם זה הטבע שלו, לא מגיע לו על זה שבח. והשני שהוא קמצן, לא מגיע לו על זה שום גינוי, כי הרי זה הטבע שלו. נכון? אבל פה הנחת היסוד שזה לא ככה, שזה הנדיבות או קמצנות, הם דברים שבידי האדם לשנותם. בסדר? כן, בבקשה. אני אחזור על שאלתך, ואני אביע את תמיהתי על השאלה. אתה אומר, התלמוד במסכת נידה אומר, שכאשר בא טיפה לפני המלאך, כלומר ההפריה הראשונה, אז נגזר האם הוא יהיה כך וכך, וזה לכאורה סותר את הבחירה החופשית. מה שתמוע בעיניי זה שאתה נמנעת מלצטט מה זה הכך וכך. זה מאוד מעניין, כי שם כתוב חכם או טיפש, עשיר או עני. ולא נאמר צדיק או רשע. זאת אומרת, זה מאוד מעניין. זאת אומרת, מה? לא, מדובר על נתונים של פתיחה, נתוני פתיחה. זה כמו שלמשל יש אדם שיש לו מערכת הורמונלית מאוד מאוד חזקה, אז קשה לו שלא לטעות אחרי התאווה. האם זה אומר שהוא לא יתגבר? התשובה היא, הוא כן יתגבר. כלומר, יש נתון ויש מה שאני עושה עם הנתון. יש אחד שזה קל לו והשני קשה לו. אבל גם מי שקשה לו יכול, וגם מי שקל לו יכול שגם שלא ירצות. זה מה שמסביר הרמב״ם בפרק השמיני של שמונה פרקים, שלפי ידיעה מוקדמת שיש לי, כבר למדת. כן. לכן, עוד יותר גדלה תמיהתי. טוב, מה?
ממה שאתה אמרת, משמע שאם יש בן אדם שהטבע שלו זה להיות נדיב, אז הוא יקבל את זה גם ככה.
לא, אם נאמר שהנדיבות היא טבע, אז לא מגיע על זה, לא מגיע על זה שכר. גם אם נאמר שהקמצנות היא טבע, לא מגיע על זה שכר או עונש. ברור? זה כמו שלא מגיע שום שבח לגשם על זה שהוא מגדל את החיטה, ולא מגיע שום גינוי להר הגעש על זה שהוא קובר אנשים חיים. נכון.
זה תלוי בעבודה
שלך. נכון, לפום. נכון, זה בדיוק מה שאני אמרתי. אבל לפי הצער השכר, יש אדם שיש לו צער גדול בהשגת מידה טובה בגלל שטבעו מתנגד, למרות שהוא יכול להגיע. ויש אדם שלא כל כך קשה לו. למשל, אדם בגובה 1.90 מטר, קל לו להיות כדור סלם. אדם בגודל 1.50 מטר, זה יהיה קשה לו. אם אף על פי כן, הוא הלך ועסק בכדורסל, וגם אפילו זכה בגביע, יאמר עליו, יישר כוח, כל הכבוד.
אז בעצם פה, הוא לא מתעסק בשכר, הוא מתעסק בזה שזה אפשרי.
נכון. השאלה של השכר או אי השכר, דבר זה יידון בפרק שמיני, וגם בפרק שישי. בסדר? פרק שישי הוא עוסק בהרחבה בדברים האלה. אבל אנחנו בפרק השני, ולכן אנחנו בינתיים נמנעים מלעסוק בשאלה הזאת. כן, בבקשה. הרהורי עבירה. האם זה דבר נשלט או בלתי נשלט? נכון? אם זה בלתי נשלט, לא יאמר על זה גינוי. אם זה נשלט, יאמר על זה גינוי. נכון? אז התשובה היא כדלהלן. העצם העובדה שאנחנו נתונים בעולם מלא זוהמה, היא עובדה כפויה עלינו. כלומר, לא אנחנו יצרנו את העולם. אנחנו נתונים בתוך הג'ורה האלוהית, שרצתה שאחרי חטא אדם הראשון, אנחנו נתונים בעולם מלא זוהמה. אז לכן הציורים המזוהמים עוברים דרך המוחות שלנו. על מה אנחנו כן נידונים? על זה שאנחנו אומרים, הגעת, תישאר פה. כלומר, אנחנו תופסים את הציפור במעוף ואומרים לה להתביית. על זה יש שליטה לאדם. ברור. או אם תרצה, לה מתעורר. עכשיו, אם כן אומר לנו הרמב״ם, אני שוב חוזר פה לדברים, אבל מעלות המידות יימצאו לחלק המתעורר לבדו. וחלק המרגיש בזה העניין, אינו רק שמש לחלק המתעורר. כלומר, בסופו של דבר, ההחלטה שלי להפעיל את החלק המרגיש, כלומר, מה זה המרגיש? אמרנו?
החושים.
החושים, כן? זה תלוי בפעולות הרגשיות שלי שהן בה מתעורר. אז בסופו של דבר, כל העבודה המוסרית, כל מסרת אבות, מתרכזת בנקודה אחת בלבד. החלק המתעורר שבנפש. בסדר? זה החשוב, אם כן, לעשות את כל הסיבובים עד עכשיו, כדי להגיע אל הפינה הזאת. עכשיו, כמו שהרמב״ם נתן לנו דוגמאות לגבי החלק השכלי, אנחנו עכשיו צריכים דוגמאות לחלק המתעורר, למעלות ולפחיתויות של המידות. ומעלות זה החלק רבות מאוד. יש ספר שנכתב על ידי רבי בנימין הרופא, אחד מגדולי חכמי איטליה בימי הביניים, ממשפחת הענבים, קראו לזה. מה זה משפחת הענבים? אחת מארבע המשפחות שהייתה להם מסורת שהם הגיעו לרומא על ידי טיטוס, שהגלה אותם. לכל פנים, רבי בנימין הרופא ממשפחת הענבים כתב ספר בשם מעלות המידות. כמה פרקים יש לספר הזה? 50. כלומר, זה 50 סוגי מעלות. מידה כזאת, מידה כזאת, מידה כזאת. אז כן אומר לך הרמב״ם, מעלות זה החלק רבות מאוד. כך שהרשימה שעכשיו הרמב״ם הולך לתת לנו היא רשימה חלקית. מה הם? כזהירות, כלומר יראת חטא. עכשיו פה יש בעיה. בכל המקומות שבהם הרמב״ם יתחיל לתת לנו רשימה של מעלות מידות או פחיתויות מידות, יש לנו בעיה קשה של תרגום, שהיא בעיה כללית לגבי הספר הזה, אבל פה עוד יותר. כי המושגים שהרבה משתמש בהם, מקורם ביוונית, שתורגמו לערבית, שתורגמו לעברית של רבי שמואל אבן תיבון, שזה התרגום שאנחנו קוראים, שתורגמו אחר כך לעברית מודרנית, על ידי. כלומר כך שאנחנו צריכים פה לעשות עבודה של ארבע שכבות כדי להגיע להבנה של המושג שהרמב״ם משתמש בו, ולומר את האמת, אפילו הרמב״ם מתקשה בזה בהמשך. בסדר? כך שאנחנו צריכים להבין שאנחנו קוראים את המילים האלה, להבין בדיוק למה התכוון המחבר, ולא למשמעות של המילים האלה בשפה המודרנית. הנה, למשל. הזהירות, כלומר יראת חטא. אתם יודעים למה הכוונה בזהירות? במקרה הזה, מתינות. המתינות, שאדם בוחן את עצמו, זה נקרא. בעברית מודרנית, במקום זהירות, היינו צריכים לכתוב מתינות. על הכהנים נאמר שהם זהירים. כן? אני לא ראיתי את זה במהדורה שלי של התלמוד, אבל אם תמכור לי את המהדורה שלך, אני אשמח לראות מאיפה זה צץ.
אבל בעד מתון מתון.
אה? הזריזים. אנחנו דיברנו על זריזות, דיברנו על זהירות עכשיו.
נכון? מתון מתון שלנו 400 שקל.
נכון, מתון מתון, 400 שקל שוויה. והנדיבות, מה?
זה לא תרגום מסובך, כי גם במסיעת ישרים
הוא מסביר ככה, לא? כן, אבל גם במסיעת ישרים זה לא עברית מודרנית. טוב. והנדיבות. נדיבות זה דווקא כמו בעברית שלנו. אדם נדיב, לארג' כזה, נותן לאחרים. והיושר, והענבה, והשפלות, שפלות הכוונה, שפלות הרוח, לא, כי הוא אדם שהוא שפל, לפעמים הכוונה שהוא אדם רע, נכון? איזה שפלות, נכון, אומרים כך, אז פה הכוונה שפלות במובן החיובי.
מה ההבדל בין ענבה
לשפלות? כאן הוא לא מסביר. אבל מה אתה הוא יסביר? בפרק רביעי. אז מכיוון שהוא עתיד לפרש את זה בפרק רביעי, אני רואה את עצמי פטור מלדון בזה כעת. בסדר? וההסתפקות. הסתפקות הכוונה להסתפק במועט. שמח בחלקו. כן? כלומר, לא מסתפק מי שיש לו ספקות. כן? בעברית מודרנית שאומרים, הסתפקות הכוונה שיש לו ספקות. פה הכוונה משהו אחר. הסתפקות והוא שקראו חכמים, עשירות, באומרם, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. והגבורה, להיות גיבור, זאת מידה, מעלה מן מעלות המידות. והאמונה, מה זה אמונה פה? נאמנות, כן? לא אמונה להאמין בשם וכו', זה שייך למעלות להאמין בשם, זה שייך לאיזה מעלות?
אמוניות.
השכליות, כן? הוא אמר לפני כן, יש מעלות שכליות, מעלות המידות. אז אמונה בשם זה מעלה שכלית. אז מה זה אמונה פה? זה נאמנות. כן, שאפשר לסמוך עליך. כן, שאת עושה, אדם עושה מסעו ומתנו באמונה, כוונה? בנאמנות.
למה? אבל הוא אומר שאמונה, בערב פה אנחנו מכירים שהאמונה היא לא רגש ולא שכל.
כן, אבל האמונה שהרב קוק מדבר עליה, זה האמונה במובן של להאמין בכך וכך.
לא, אני מדבר על החלק שהוא דיבר בשכל על האמונה.
השאלה מה זה שכל אצל הרמב״ם, גם זה צריך לברר. כן, בסדר. זה, אני בכוונה לא נכנס לזה, כי זה שייך יותר לדימוד של מורה נבוכים או של כתבי הרב קוק. כן, פה אנחנו עסוקים בתחום מאוד ספציפי, המוסר. וזולתם, כלומר יש עוד מעלות כאלה. כן, כל הרשימה הזאת היא רשימה חלקית. אגב, הרמב״ם יאריך את הרשימה הזאת יותר בפרק רביעי. שם יש בערך 12-13 מידות שהרמב״ם מביא. ופחיתות זה החלק, עכשיו זה היה המעלות, ופחיתות זה החלק היא לחסר מאלו או להוסיף בהן. זה מאוד מעניין מה שאומר כאן. להוסיף או לחסר, או לחסר או להוסיף. זה אומר שעל כל מידה טובה יש כנגדן שתי מידות רעות. כלומר, שליש מן המידות הן טובות, שני שליש רעות. מה? שני הקצוות, יפה מאוד. זאת אומרת, ניקח דוגמה שהוא יסביר אותה גם בפרק רביעי, וכאן אני קצת מקדים את המאוחר. למשל, נדיבות זה מידה טובה. איזה מידה רעה יש לעומתה? קמצנות או פזרנות. כן, אדם שמפזר את כל ממונו בלי חשבון, זו מידה רעה. כמו כן, גם אדם שאיננו נותן ממונו כלל, זה מידה רעה גם כן. המידה האמצעית היא המשובחת. וזה
גם,
קצת...
גם בנדיבות, אם הוא מתנדב, הוא גם מתנדב לעצמו.
נכון. עכשיו, יש בזה הבדל בין המעלות השכליות למעלות המידותיות. במעלות השכליות אין להיות חכם יותר מדי, זה לא קיים. כלומר, זה או פלוס או מינוס, או יש או אין. זה בינארי, קוראים לזה בעברית. לעומת זה, במידות, המידות זה באמצע, בין לבין. ההבחנה הזאת היא מאוד חשובה, כי היא באה לומר שעולם המידות הוא יותר מורכב מעולם השכל. ולכן העבודה שמה יותר קשה. מבחינה מסוימת, נצטרך לדון בזה כשנגיע לשם. אבל, כן?
זה לא קיצוני?
זהו. אתה צודק שלכאורה שפלות זה קיצוני. זה אפילו אחת הקצוות של הענבה. ואף על פי כן, בהלכות דעות, הרמב״ם כתב שצריך ליטול לשפלות הרוח. אז השאלה, איך זה? כן? איך הוא... כן, אז השאלה איך הוא הכניס את זה פה בתוך הרשימה. זאת התלבטות שהרמב״ם בעצמו דן בה בפרק... איזה פרק אתה חושב? רביעי. נכון. ולכן, מאחר והדיון הזה יורחב מאוד, כשנגיע לפרק הרביעי, אני רואה את עצמי בשלב הזה פטור מלדון בו. ובספר אינף, לא? טוב, בואו נמשיך. אבל החלק הזן והמדמה לא יאמר בו לא מעלה ולא פחיתות. אז מה יאמר? אך יאמר שהוא זן על יושר או על בלתי יושר. יושר פה זה הכוונה תקין ולא תקין. כן, זה לא כמו בעברית, זה אפילו הפוך מאשר בפסקה הקודמת. שהיושר היה אחת מן המידות, כאן המילה יושר משמשת במשמעות אחרת. זה דבר מצוי מאוד בשפה, שלפעמים אותה מילה משמשת לשני דברים שונים לגמרי, נכון? למשל, המילה תכלית. שתכלית זה יכול להיות מטרה, זה יכול להיות סוף. כן? אז זה לא בדיוק אותו הדבר. מה, איזה מילה הצעת? זה כבר משומש. טוב. אז כאן המילה יושר, אפשר להגיד שהוא זן באופן תקין או לא תקין. למשל, כמו שיאמר, איש פלוני, עיקולו טוב או בטל עיקולו. מה זה טוב? לא במובן המוסרי. שוב, המילה טוב פה מטעה. טוב, לא במובן של טוב לעומת רע, המוסרי, אלא זה עובד, זה לא עובד.
ומה זה
עיקולו? עיקולו, העיקול שלו, מערכת העיקול. כן. או... נפסד דמיונו, או שהוא מדמה על יושר. כן? יש אחד, מה זה מדמה, הדמיון שלו מטורף? הוא כל הזמן רואה פילים ורודים. כנראה שהוא שתה יותר מדי וויסקי. מסוג טוב, אגב, יש להניח. כן? או הוא מדמה על יושר, אין בזה לא מעלה ולא פחיתות. כלומר, זה דברים נתונים. זאת אומרת, אם נסכם בינתיים, אנחנו רואים, כן, שיש. החלק השכלי, יש בו מעלות שכליות ופחיתויות שכליות. בחלק המתעורר, יש מעלות המידות ופחיתויות המידות. החלק המרגיש הוא שמש למתעורר בעניין זה. הזן והמדמה, אין בהם לא מעלה ולא פחיתות, אלא תקינות ואי-תקינות, או משהו קורה כאן, יושר ולא יושר. וזה מה שרצינו לזוכרו, כוונה להזכירו, בזה הפרק. הפרק הזה עוסק בעניינים של תקינות, של מרחב החירות של האדם. עד כאן הפרק השני. מכאן ואילך אנחנו נכנסים כבר אל לימוד הפרק השלישי. הפרק השלישי אנחנו כעת לא נלמד אותו, אבל אני רק רוצה לדון פה בשאלה אמיתית מאוד, שאלה מטרידה, ואני מציע לכם שעד השיעור הבא תתרדו בשאלה הזאת. מהו הקריטריון הקובע מהו טוב ומהו רע? על פי מה? זה באמת שאלה גדולה, ובשביל זה כתב הרמב״ם את הפרק השלישי. כל טוב.